אף אוזן גרון.
ואני יוצא כאן מהמעלית, לימיני הולך זקוף, העורך והמפיק המיתולוגי, צח שמעון, משמאלי לא פחות זקוף, הטכנאי המיתולוגי, טל אלפקס, ואת מי אני פוגש? את דוקטור יעל גרדי גרוס, שהיא אחראית תחום ניתוחי אוזניים ושיקום השמיעה במרכז הרפואי שמיר, מה שבשעתו קראנו לו אסף הרופא. יעל, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
אני בסדר, איך את?
בסדר גמור.
אז מה אני אגיד לך, אף אוזן גרון זה תחום כל כך רחב היום.
נכון.
יש מחסור ברופאים, אה?
כן, זה בכל העולם, אבל גם בארץ, כן.
טוב, זה לא רק בזה בארץ. אז הראשונה בישראל ובעולם, מציאות ריבודה AR באף אוזן גרון, רופאים ומתמחים באף אוזן גרון מכל רחבי הארץ תרגלו במציאות משקפי AR, גדיחת עצמות טמפורליות באופן המדמה עבודה בחדר ניתוח במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא.
כן.
תוכלי קצת להרחיב את האופקים של כולנו, כולל שלי, על מה מדובר?
כן, אז קודם כל אני אסביר שההתמחות בתחום אוזן גרון, כמו שאמרת, היא באמת כוללת בתוכה המון המון תחומים, זה ככה ייחדו כמה דברים ביחד בגלל הקשר ביניהם, וזה רפואת אוזן גרון למעשה התמחות של 6 שנים, שבמהלכה המתמחים צריכים להיחשף לכל המחלות בתחום שכוללים את כל התתי תחומים, וכמובן את הניתוחים הרלוונטיים. אז בתחום שרלוונטי אליי, שזה אוטולוגיה וניתוחי אוזניים, נורא נורא קשה ללמד את המתמחים את העבודה בחדר ניתוח מבלי שתהיה להם איזושהי התנסות ראשונית מחוץ לחדר ניתוח. האנטומיה עצמה של העצם הטמפורלית, שזאת העצם של האוזן, היא מאוד מאוד מורכבת, אפשר לדמות אותה אולי למבוך תלת מימדי כזה, וכשמסתכלים על העצם לא רואים את המבנים שנמצאים בתוכה, זה משהו שצריך להגיע אליהם באמצעות קדיחה. אנחנו קודחים בעצם כדי לגלות את המבנים האנטומיים, ואם כמובן יש פתולוגיה זה עוד יותר מסבך את העניין. אז המתמחים, לפני שהם משולבים בניתוחי אוזניים, צריכים לעבור איזושהי הכשרה בסיסית ראשונית שיכולה לעזור להם להבין את האנטומיה, להבין את מהלך הקדיחה, להבין את העבודה בתנאים שהכי דומים לחדר ניתוח, לפני שהם ייכנסו ויעבדו בעצם בחדר ניתוח ממש, השתלבו בניתוח אמיתי של בן אדם. ואז מתוך זה נולד הרעיון, שהוא רעיון שכבר קיים בעולם הרבה שנים, של קורסי עצמות טמפורליים, שבעצם זה איזשהו מין פורמט שאנחנו מאפשרים בו למתמחים להתנסות בניתוחי אוזניים על עצם של גופה שנתרמה לטובת המדע, עצם של אוזן, שהם מקבלים בעצם את העצם ותנאים שיכולים מאוד לדמות את העבודה בחדר ניתוח, אם זה מיקרוסקופ, מקדח, כל מה שהם זקוקים בעמדת העבודה. ולצורך זה אנחנו נפגשים כל האוטולוגים הבכירים בארץ פעם בשנה במרכז רפואי שמיר, זה מחולק לשני קורסים, הם מגיעים מתמחים ממחלקות שונות באפוזן גרון בכל הארץ, ואנחנו מדריכים אותם על גבי העצמות האלה לקדוח וללמוד את המבנה האנטומי של האוזן בצורה יותר מדויקת, ובעצם שיהיה להם איזשהו תרגול ראשוני על עבודה מחוץ לחדר ניתוח. זה הרעיון בכללי.
מרתק.
ומה אולי מה שחדש פה בעצם בידיעה הזאת, אני מניחה שזה הכיוון, שזאת השאלה, שזה העניין, זה שמאוד רצינו מניסיון עבר של הקורסים האלה שמתנהלים כל שנה, מאוד רצינו שהמתמחים יפסיקו את המקסימום שאפשר, שהם יגיעו כבר עם איזשהו מידע אנטומי על העצם הספציפית שהם עובדים עליה, ואז ניסינו לחשוב איך אנחנו מייעלים את זה, איך אנחנו הופכים את זה למשהו יותר אפקטיבי, יותר לימודי עבור המתמחים. ואז בעצם הגענו לאיזשהו פורמט שלקחנו את כל העצמות הטמפורליות שהמתמחים אמורים לעבוד עליהם, חילקנו אותם לעצמות ימין ועצמות שמאל כדי שיהיה גם אחידות במהלך הלימוד שלהם, והם קדחו יום אחד את עצם ימין ויום אחד את עצם שמאל. ביצענו לכל העצמות האלה סריקות CT, בדיוק כמו שמטופלים לפני ניתוח עושים בדיקת CT, ושלחנו להם מראש את המידע הזה גם, כלומר נתנו להם את האינפורמציה שהם יכולו ללמוד את האנטומיה לפי ה-CT, ועל גבי הסריקות CT של העצמות שלהם, למעשה לבשנו איזשהו מודל ייחודי, מודל חדשני של מציאות רבודה, מה שזה אומר זה שסימנו בתוך הסריקות ציטי של כל עצם ועצם את המבנים היהודיים שהמתמחה צריך לקדוח כדי להגיע אליהם, כל מיני מבנים של, של האוזן הפנימית למשל, שבלול, מערכת שיווי משקל, הפלטה שמפרידה למשל בין המוח לאוזן שמאוד חשוב לגלות אותה אבל לא לעבור אותה, וכל מיני סימונים חשובים אחרים, מצב הפנים וכאלה, ואז המתמחה תוך כדי העבודה יכל בעצם לשים את המשקפיים, משקפי המציאות הרבודה, להסתכל על העצם שלו ובזמן אמת ממש לראות את המבנים שהוא אמור להגיע אליהם ולגלות אותם.
תגידי, את יכולה יותר לפרט על מה שהתווסף לקורס השנה, כלי עזר חדש בנושא?
זה בעצם הכלי עזר הזה, בעצם אוקיי. קודם כל גם זה שעשינו סריקות ציטי זה משהו חדשני, זה משהו שלא היה קיים בעולם עד היום, לעשות לעצמות סריקות ציטי ולהשתמש במידע הזה, וגם האפשרות להשתמש במשקפי מציאות רבודה, שזה דבר מאוד מאוד חדשני, בכלל ברפואה, אבל ספציפית בתחום הזה של אוטולוגיה, זה לא היה קיים קודם, לא משהו שהשתמשו בו בעבר ללימוד מתמחים.
זו באמת שאלה שאני רוצה לשאול אותך. הרי הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בעולם הרפואה. איך זה מגיע רק עכשיו לתחום האוטולוגיה?
קודם כל זה פיתוחים שמתקדמים כל הזמן. עד עכשיו היה יותר שימוש ב-VR ולא ב-AR, שזה מציאות מדומה ולא מציאות רבודה. והמימד הנוסף שמתווסף במציאות רבודה זה הסימון של המבנים. בעצם אפשרות שלך להסתכל בזמן אמת על עצם ולראות דרך העצם את המבנים שאתה אמור להגיע אליהם. זה לא משהו שהיה קיים, וכמעט גם אין לזה היום שימוש עדיין ברפואה. יש בזה שימושים מאוד 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 ספציפיים, הצליחו להגיע לדעתי בעמוד שדרה לאיזשהו שימוש של הזרקה תחת AR לטיפול בכאב, אבל לא מעבר לזה, זה לא משהו שהוא מאוד, זה די פורץ דרך, אבל עדיין לא נמצא מספיק בשימוש. ואני מאמינה שזה שהצלחנו ללמד מתמחים תחת החדשנות הזאת, אני מאמינה שזה ייצור פתח גם להגיע עם זה ממש לשימושים פרקטיים בחדר ניתוח.
מדהים, אבל תגידי, הטכנולוגיה הזאת היום היא משרתת בתור כלי לימוד. כמה אתם רחוקים לשלב אותה כהכנה לניתוחים?
זה מאוד מאוד קרוב לדעתי.
אוטוטו.
כן, לדעתי כן. Okay. השלב הבא של זה, זה שהטכנולוגיה של המציאות הרבודה בעצם תולבש על גבי מיקרוסקופ שאנחנו עובדים איתו בחדר ניתוח. אנחנו הרי מנתחים אוזניים תחת מיקרוסקופ. וברגע שאפשר יהיה לשלב את הטכנולוגיה הזאת על המיקרוסקופ, בעצם אני אוכל לראות תוך כדי עבודה תחת מיקרוסקופ את המבנים האנטומיים המסומנים במציאות רבודה, וזה ייתן רמת דיוק לדעתי הרבה יותר גבוהה, ואולי יקצר זמני ניתוח. זה יכול לתת המון מענה לכל מיני מקרים של אנטומיה מאוד ייחודית, מבנים ממולדים, מובטים או דברים כאלה, דברים שאנחנו פחות פוגשים ביום יום.
יש פיתוחים נוספים בתחום באופק?
לא משהו שאני מכירה, זה אחד הדברים הכי חדשניים שיצא לי זה. יש כל מיני מכשורים חדשים שעדיין לא משתמשים בהם בארץ, שיטות של שילוב בין אנדוסקופ למיקרוסקופ, כל מיני שיטות רובוטיות שמתחילים היום לעשות שתל שבלול באמצעות רובוטים, אבל פחות בארץ זה עוד לא נכנס. לא יצא לי עדיין לראות.
יעל, ספרי לנו על הקריירה שלך.
על הקריירה שלי?
כן.
ולשמחה.
אוקיי.
התמחיתי ברפואת הפוזן גרון בבית חולים מאיר, 6 שנים. בסיום ההתמחות למעשה התחלתי איזושהי תקופה של...
יש קשר לפרופסור גרטי?
לא, אני מכירה, אבל לא.
אוקיי.
אבל לא קשור, קשר משפחתי.
אוקיי.
אבא שלי היה מנהל מחלקה אורתופדית הרבה שנים בבית חולים השרון, אורתופד.
אוקיי.
אבל זה לא הפרופסור גרטי ששאלת עליו.
אוקיי.
אני מניחה. ואחרי שסיימתי התמחות, בעצם עשיתי איזושהי תקופה של השתלמות, של התמחות על בניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה, אצל המנטורית שלי, פרופסור מיכל לונץ. זה היה בחסות הטכניון בבית חולים בני ציון, זה היה במשך 2 שנים. המשכתי לנתח עוד תקופה של כמה שנים טובות באזור הזה, בבני ציון, באזור צפון, שזה היה זכות מאוד גדולה לעבוד לצידה, ובמחלקה הזאת בכלל, כי זאת מחלקה שיש לה איזשהו איחוד בעניין הזה של ניתוחי אוזניים, הם מרכזים את רוב התחום הזה באזור הצפון. ובארבע שנים האחרונות אני אחראית על התחום של ניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה בבית חולים אסף הרופא, וגם עובדת הרבה בחוץ, בין תחת באסותא, ברפאל, לא חסר לי עבודה.
תגידי, בוא נקרא שנייה בבעיה של אף הזגרון בארץ. מה הסיבה שחסרים, בוא נדבר רק על אף הזגרון, אוקיי? אנחנו הרי לא משרד הבריאות, ואני מעריך שגם את וגם אני לא רוצים להיות שם. מה הסיבה העיקרית לכך שיש מחסור ברופאי אף הזגרון? אני בקופה למשל, אם אני מפנה לאף הזגרון, הוא מחכה חודשים.
נכון. אני חושבת שזה שילוב של כמה גורמים. קודם כל, אין מספיק מחלקות אף הזגרון בארץ שמכשירות מתמחים. יש בערך משהו כמו 20 מחלקות, ואנחנו מדברים על 3-4 מחלקות גדולות, וכל השאר זה מחלקות שנחשבות מחלקות בינוניות וקטנות. אז כמות הרופאים שיכולה לסיים כל שנה היא בהתאם לכמות של, בעצם זה המספר המוקצה של שנותנים לכל מחלקה להתמחות. אז אתה לא יכול לצפות שיסיימו יותר מזה. האוכלוסייה הולכת וגדלה.
כן.
לא פותחים עוד מחלקות.
כרגיל, רגולציה בעייתית.
כן, כן, זה לא פשוט.
זה לא פשוט להיות פשוט, אבל אתה יודע, לפחות שיהיה רגולציה.
אני יודעת שהיום התורים לרופא אף הזגרון הם בלתי אפשריים.
בלתי אפשריים, זה פשוט שערורייה.
נכון.
אבל כל הכבוד לך על החינוך של הדור הצעיר, ועל הקידום, ועל הטכנולוגיות החדשות. דוקטור יעל גרטי גרוס, אחרי תחום ניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, היה לעונג. שיהיה ערב טוב.
תודה רבה, גם לי ערב טוב.
להתראות.